אנחנו רוצים ללמוד היום את השיטה של הרמב״ם בנוסח הברכות, ואנחנו נראה את הדרך הנפלאה, באמת דרך נפלאה, שהרמב״ם למד את כל הסוגיה שלנו. וזה הרבה פעמים מדהים לראות איך שהרמב״ם קרא את הגמרא בדקדוק ובעיון, מה שבשטחיות אנחנו לא שמים לב. ובכן, הרמב״ם אומר שיש שלושה מדדים, קריטריונים, כדי להחליט אם מברכים בלמד או מברכים בעל. ובעצם הרמב״ם אומר שאך ורק כאשר מתחברים שלושה תנאים ביחד, מברכים בלמד. מספיק שאחד לא יהיה ברכה, ברכה בלמד, אלא בעל. כדי לברך בלמד צריך צירוף של שלושה תנאים ביחד. זוהי שיטת הרמב״ם. כאשר אנחנו נראה, תנאי אחד של הרמב״ם זהה ושווה לרן, תנאי אחד של הרמב״ם דומה אבל שונה מהרן, ותנאי שלישי הוא לגמרי לגמרי מחודש. ואנחנו נצטרך לראות מה עם שלושת התנאים, ההיגיון, ומאיפה הרמב״ם הוציא את כל התנאים האלה, את כל השלישייה הזאת. אז תנאי ראשון, אומר הרמב״ם, האם אדם מקיים את המצווה בשביל עצמו, או שאדם מקיים את המצווה לחברו. והרמב״ם אומר, יש פה חלוקה מאוד מאוד חדה וברורה. רק מי שמקיים לעצמו, מברך בלמד. מי שמברך לחברו, מברך בעל. והרמב״ם לא חסך ולא לא התעצל. הרמב״ם נתן כמה וכמה דוגמאות. אבי הבן יברך למול את הבן. המוהל יברך על המילה. אדם מתקין מעקה, אדם עושה מעקה בבית שלו, יברך לעשות מעקה. אדם עושה מעקה בבית של חברו, מברך על עשיית מעקה. וכן הוא אומר, עשה, קבע מזוזה לאחרים, על קביעת מזוזה, קבע לעצמו לקבוע מזוזה, וכן הלאה. זאת הנקודה הראשונה של הרמב״ם, חלוקה ברורה בין העושה לעצמו לבין העושה לאחרים. אז אנחנו שמים לב שהנקודה הזאת היא דומה אבל שונה מהרן או מהריבה שבראש. בנקודה הזאת גם הרן דיבר על מצוות שאפשר לעשות על ידי אחרים או אי אפשר לעשות על ידי אחרים. אבל הרן אמר שאם ניתן לעשות על ידי אחרים, אז תמיד מברכים בעל. גם כשהוא עושה לעצמו, זה הרן אמר, גם כשהוא עושה לעצמו, אנחנו נראים כמובן על המסקנה, על ההלכה. הרן אומר, אם זה מצווה שניתן לקיים על ידי אחרים, אז תמיד יברך בעל, גם כשהוא מברך לעצמו, או אם הוא יכול לקיים על ידי אחרים. אז בנקודה הזאת, הרמב״ם דומה אבל שונה מהרן. והרן בעצמו אומר שהוא חולק על הרמב״ם. כן, הרן בעצמו אומר שהרמב״ם והוא לא אומרים אותו דבר, כי הרן אומר בברית מילה אפשר לקיים על ידי אחרים, אז תמיד יברכו על המילה. כך אומר הרן, גם אבי הבן וגם המוהל יברכו על המילה. הרמב״ם אומר מפורש לא ככה. העושה לעצמו מברך בלמד, העושה לאחרים מברך בעל, והוא נותן דוגמה, מילה, מעקה, מזוזה, כל הדוגמאות האלה, לעצמו בלמד, לאחרים בעל. עד כאן הנקודה הראשונה, התנאי הראשון, הקריטריון הראשון של הרמב״ם, לעצמו או לאחר. הקריטריון השני של הרמב״ם הוא זהה לדברי הרן, עבר או עתיד. מתי מברכים בלמד? רק כאשר המצווה היא לעתיד, עוד לא קיימת את המצווה. אם הברכה היא לעבר, כבר יצאת ידי חובה, לא מברכים בלמד אלא בעל. זה הרמב״ם אומר, הדוגמה היא לולב. לולב כיוון שהגביע כבר יצא ידי חובתו, לכן מברך על נטילת לולב. אז עכשיו אנחנו שמים לב, בלולב יש את התנאי הראשון, אבל אין את התנאי השני. בלולב הוא נוטל לעצמו, ובלולב פה אפילו לא יכול לקיים על ידי אחרים. פה גם לפי הר"ן, כן? לולב זה ודאי מצווה שאי אפשר לקיים על ידי אחרים, והוא מקיים רק על ידי עצמו. בכל זאת מברך בעל, כי זה לעבר, כי הוא כבר יצא ידי חובה ולא לעתיד. כדי לברך בלמד צריך גם שמקיים לעצמו וגם לעתיד, שני תנאים. ואז אומר הרמב״ם תנאי שלישי. מה התנאי השלישי של הרמב״ם? זה כבר החידוש של הרמב״ם שלא מופיע בר"ן ובראשונים האחרים. אומר הרמב״ם, יש מצוות שהן חובה ויש מצוות שהן כמו רשות, שהן כמו דבר הרשות. הרמב״ם אומר, דוגמה, נטילת ידיים. אל תאכל לחם, לא צריך ליטול ידיים. רשות, אתה לא חייב ליטול ידיים. נטילת ידיים של סעודה, לא נטילת ידיים של בוקר. לא תאכל לחם, תאכל רק פירות וירקות, לא צריך ליטול ידיים. אותו דבר, שחיטה, אומר הרמב״ם, לא תאכל בשר, לא תצטרך לשחוט. כל המצווה הזאת של שחיטה ונטילת ידיים, דיברנו על מצוות שחיטה, אז הרמב״ם אומר, זה מצוות שהן סוג של רשות, זה לא כמו מצוות שהן חובה, כמו תפילים, ציצית, איך יוצא בזה, סוכה. אז ממילא, אומר הרמב״ם, בזה גם כן מברכים על, ולא מברכים בלמד. אם זה מצוות בסוג של רשות, הלשון של הרמב״ם, כדברי הרשות הם, נטילת ידיים, שחיטה, כיסוי אדם, הרמב״ם גם מביא, כיסוי אדם, אל תאכל בשר, אל תשחט, ואל תחסה את אדם. בזה גם מברכים על. זאת אומרת, התנאי השלישי לברך בלמד, הוא שזה מצוות חובה, ולא מצוות רשות. בסדר? אז במה שדיברנו אתמול, לחלק את המצוות לכל מיני סוגים, דיברנו אתמול בשאלות של השבושים, אז הרמב״ם אומר, יש מצוות שהן כחובה, ויש מצוות שהן כרשות. נטילת ידיים, שחיטה, כיסוי אדם, זה כמו רשות. אל תאכל לחם, אל תאכל בשר, לא תצטרך. מה? מה שבת? אוקיי, בסדר, מה עם שבת, סעודה? מי אמר שצריך ליטול ידיים לשבת? מעיקר הדדינה. צריך לא להתענות. צריך לא להתענות. מעיקר הדדינה, דיברנו על זה עם מותר לצום. איפה דיברנו על זה עם מותר לצום שבת? בעשרה בטבת? אוקיי, בסדר, נכון. הרמב״ם אומר פה ברמת העיקרון, כן? נטילת ידיים ביום יום. אוקיי, מה יהיה אז? שאלה טובה. בקיצור, לפי הרמב״ם, כדי לברך בלמד, צריך שיתקבצו יחד שלושה תנאים. א', שהוא עושה לעצמו, ב', שזה לעתיד ולא לעבר, ג', שזה מצוות חובה ולא מצוות רשות. זה דעת הרמב״ם. אם אתה, כל מצווה שבא לידך, אתה צריך לשאול את עצמך שלוש שאלות, א', ב', ג', אם שלושת התשובות כן, מברכים בלמד. אם אחת מהתשובות לא נכונה, לא מתקיימת, זה לא, לא מברכים בלמד אלא בעל. זו הרמב״ם. והשאלה הנשאלת היא, מאיכן למד הרמב״ם את שלושת התנאים האלה? מאיפה הרמב״ם למד את שלושת הקריטריונים האלה? אז אני רוצה לומר לכם דבר נפלא לכבוד היורצייט של הרמב״ם, לראות פילפלואים של הרמב״ם. הרמב״ם למד ששלושת התנאים האלה כתובים שחור על גבי לבן בסוגיה שלנו. צריך לפתוח את העיניים וללמוד את הסוגיה ולראות שהרמב״ם הוציא את שלושת התנאים מהסוגיה. למה? הגמרא שלנו שואלת שלוש שאלות ועונה תשובות, נכון? כשהגמרא דנה, כשהגמרא מבררת בנוסח הברכה, הגמרא אומרת שלוש שאלות ותשובות. שאלה ראשונה שואלת הגמרא בברכת על המילה. זה שאלה ראשונה. למה מברכים על המילה? שאלה ראשונה. אומרת הגמרא, כן, הגמרא, אחרי שהגמרא הביאה את המחלוקת, לבאר על ביאור, כן, אחרי המחלוקת, לבאר על ביאור, אז הגמרא אומרת שלוש שאלות. שאלה ראשונה, על המילה. תשובת הגמרא, לא סגיה דלאו איומיים. לא סגיה דלאו איומיים, מה זה מוטל עליו, אומר רש"י, על רופא, עמל את כל העיר. נכון? תשובה. שאלה שנייה, הגמרא שאלה משחיטה. למה מברכים על השחיטה? הגמרא ענתה את אותה תשובה. לא סגיה דלווי הוא שחת, נכון? שאלה שלישית, שאלה הגמרא מלולב, למה מברכים על נטילת לולב? עונה הגמרא, שנייתם, בעיתנה דאג בענף הקבי, הוא כבר יצא ידי חובה, זה כבר על העבר, בלולב, נכון? הגמרא שאלה שלוש שאלות וענתה שלוש תשובות. למה היא שאלה את השלוש האלה? יש עוד מלא, כמו שאנחנו יודעים בראשונים, אפשר לשאול מאוד מלא דוגמאות. יש עוד מלא דוגמאות שמרחים על. הגמרא שאלה דווקא שלוש שאלות אלה. טוב, אז אתה אומר, מספיק שלוש שאלות כדי להבין את העיקרון. אתו כירוך ל... כמו אוכל, נתחיל עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. שאלה שלוש שאלות. אבל אם כך, אם הגמרא לא באה עכשיו לפתור את כל הבעיות, אלא רק לדבר על דוגמאות, למה היא שאלה את שתי השאלות הראשונות? זה אותו דבר. מה ההבדל בין השאלה הראשונה והתשובה לשנייה? שאלה ראשונה, הגמרא שאלה, למה מברכים על המילה? אומרת הגמרא, לא סגיה דלאב אי ומיים? מה, וחיר, עליו מוטל למול? הוא המועל, הוא הרופא, הוא לא עליו מוטל. שואלת הגמרא מעל השחיטה, אומרת את אותה תשובה. לא סגיה דלאב אי ושחית? ואז היא אומרת, פסח וקודשי, מה יקלה מימר, כן? מה ההבדל בין השאלה והתשובה הראשונה לשנייה? מה ההבדל בין הדיון על ברית מילה, על ברכת המילה, על המילה, לבין הדיון בברכת השחיטה, על השחיטה? עכשיו, אם אתה אומר שהיא שאלה פעמיים אותו דבר, אז יש עוד מלא תשובה, מלא דוגמאות. למה היא בחרה דווקא את שלושת הדוגמאות האלה לשאול ולענות, והשתיים הראשונות לכאורה זה התקדבק, זה חוזר על עצמו. פילה פלוי, הרמב״ם למד פלוי, ששלושת השאלות בגמרא והתשובות הן שלושת הקריטריונים שלו. הרמב״ם למד שהגמרא לא סתם שאלה שלוש שאלות והביאה שלוש תשובות. היא לא הביאה עוד. הגמרא רצתה לומר שלושה קריטריונים, וכל שאלה או תשובה זה קריטריון אחר. ואז תשימו לב. מה? שנייה. ברור, הגמרא שאלה ואמרה כדי ללמד אותנו את העקרונות האלה. שימו לב, השאלה הראשונה הייתה מברית מילה. למה המוהל, הרופא, שמל, מברך על המילה? והגמרה ענתה, זה לא מוטל עליו, זה מוטל על אבי הבן, זה לא מצווה שמוטלת עליו, לא סגיה דלאב אי ומיים, וכי זה עליו מוטל, זה מוטל על אבי הבן, זה לא מצווה שלו, זה מצווה של אחרים. למד הרמב״ם, סגור את הפרשה הזאת. נגמר, הקריטריון הראשון נאמר. אז כאן הגמרא אמרה את המדד הראשון, את הקריטריון הראשון. אתה עושה לעצמך, תברך בלמד. אתה עושה לאחרים, תברך בעל. וזה כתוב לידי בגמרא. הגמרא אומרת, המוהל מברך בעל, למה? לא סגיה דלאב אי ומיים? אבי הבן, מה היכה למימה? אין החינמי. מברך בלמול. למד הרמב״ם, הגמרא הביאה את הדוגמה הראשונה ללמד את הקריטריון הראשון. אתה מוהל, אתה עושה לאחרים, תברך בעל. אתה אבי הבן, אתה עושה לעצמך, תברך בלמד. נגמר. עכשיו שימו לב. הרמב״ם למד את השאלה השנייה בעל השחיטה בצורה אחרת, את השאלה והתשובה בנושא השחיטה בצורה אחרת. ומה שאני אומר לכם כתוב במאירי, והרמב״ם השמיט בגרסה של הרמב״ם, הוא מחק מילה אחת מהגמרא. בגמרא שלנו, הגמרא שואלת למה מברכים על השחיטה, והגמרא עונה, לא סגיה דלאב אי ושחת. זה מילה במילה, אותה תשובה, כמו מקודם, על הברית מילה, אז בשביל מה פעם שנייה? הגמרא אמרה, לא סגיה דלאב אי ומיין. עכשיו היא אומרת, לא סגיה דלאב אי ושחת. אומר המאירי, הרמב״ם מחק את המילה איהו כדי שלא יהיה פעם שנייה אותו דבר, אז בשביל מה צריך פעמיים אותו דבר? הרמב״ם קרא את הגמרא בלי המילה איהו. לא סגיה דלא שחת, לא לא סגיה דלאב איהו שחת, אלא לא סגיה דלא שחת. מה למד הרמב״ם? הרמב״ם למד, תגיד לי, צריכים לשחוט? זה בכלל חובה לשחוט? אל תאכל בשר ואל תשחוט, זה רשות, זה לא חובה. הרמב״ם למד שהדיון על מצוות השחיטה, על ברכת השחיטה, זה לא היה מהדוע השנייה של הדיון על ברכת המילה? בדיון על ברכת המילה זה הרי מצווה שהיא חובה. ברכת המילה זה מצוות חובה, אבל השאלה אם זה הוא או אחר, זה בעבור עצמו או בעבור אחר. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני, אומרת הגמרא, הבנתי אותך. אז אתה אומר שאם הוא עושה לעצמו בלמד, אם הוא עושה לאחרים בעל, זה אמרת לי בברית מילה, נכון? אז מה עם ברכת השחיטה ששוחט לעצמו? זה הגמרא שאלה של השנייה. לא השוחט לאחרים, לא השוחט שוחט למישהו אחר. כשהגמרא שואלת למה השחיטה מברך על השחיטה, הגמרא התכוונה שויכת לעצמו. למה מברך על השחיטה? אמרת לי שהמדד הראשון לעצמו לאחרים, נו לעצמו. מתרצת הגמרא לא סגיה דלא שחית? בלי המילה איו. אם תגרוס את המילה איו, אז זה סתם חזרה על הפרק הקודם, על הנקודה הקודמת. אומרת הגמרא לא סגיה דלא שחית? וכי, הוא חייב לשחוט? הוא בא לו לאכול בשר, אז הוא צריך לשחוט. אל תאכל בשר, אל תשחוט. מחדשת הגמרא, מצווה כזאת שהיא לא מחויבת עליך, מברכים בעל, לא מברכים בלמד. זה הקריטריון השני. נפלא? נפלא? ומה שאני אומר לכם זה המאירי. המאירי כותב, אחר כך הקשה משחיטה. ותרץ כראשונה, שאין חיובה לשוחט. לרב חדמילתא, שחיטה אינה מצווה שתהיה מוטלת. מתוך כך אני גורס בה. אומר המאירי, אני גורס. לא סגיה דלא שחית, לא גורס, לא סגיה דלאו, איו שחית. אומר אמירי, איני גורס, כך הוא כותב, איני גורס, לא סגיה דלאו, איו שחית, אלא לא סגיה דלא שחית. כלומר, אם אינו רוצה לאכול בשר, אינו צריך לשחוט. אז פילה פלואים בדיון השני על השחיטה, אומרים את הקריטריון השני, ואז שואלת הגמרא, מה עם לולאו? ואז השאלה השלישית של הגמרא, מה עם לולב? עכשיו בלולב, אומרת הגמרא, בסדר, הבנתי אותך, צריך להיות מצווה חיובית, צריך להיות עושה לעצמו, נכון? צריך להיות מצווה לעצמו וחיובית, לא רשות. לולב, זה לעצמו, זה חיובי. תרץ את הגמרא, קריטריון שלישי. בלולב זה כבר על העבר, כי הוא כבר יצא ידי חובה, מדאג בעינפק בי, אז זה על העבר. אז זה פה קריטריון שלישי, מדד שלישי, מתי מברכים בעל ובלמד? פילה פלואים, זה לא פילה פלואים תגידו, אה? שלושת ריקוד ליורצת של הרמב״ם, שלושת המדדים של הרמב״ם, בעצם הרמב״ם למד שהם כתובים בגמרא. שלושת השאלות והתשובות בגמרא הם שלושת המדדים של הרמב״ם, אף לבפל. גרסה, הוא גרס בלי המילה איהו, זה מה שאומר המאירי, איני גורס איהו. ועכשיו, יש לזה רגליים חזקות לדבר, כי אם אתה גורס לא סגיה דלאו איהו שחית, אז סתם חזרת מילה במילה על הברית מילה, אמרת אותו משפט. עכשיו, אין ויכוח שהרמב״ם כותב שחור על גבי לבן ששחיטה ונטילת ידיים זה מצוות של רשות, ולכן ברך בעל. זה כתוב מפורש בפרק י' א', כן? זה כתוב מפורש ברמב״ם. השאלה היא איך הוא למד את זה בגמרא. בסדר? הרמב״ם למד את זה בגמרא רק על ידי השמטת מילה אחת. הוא השמיט את המילה איהו. וזה מאוד מתבקש להשמיט את המילה הזאת, כדי שלא יהיה סתם חזרה פעמיים אותו דבר. גם בברית מילה אמרת לא סגיה דלא איהו. הרמב״ם גרס לא סגיה דלא שחית. וזה מאירי. המאירי אומר, אז זה דוגמה לגדולתו המדהימה של הרמב״ם. הוא ראה את הגמרא, שלוש שאלות, שלוש תשובות, אומר הרמב״ם, שלושה קריטריונים. טוב? תמיד אפשר הכל, אני לא יודע, מה אפשר? מה אפשר? מה? לא, אני לא יודע. בסדר? הר"ן, הראשונים האחרים לא למדו ככה, בסדר? אני ברור, הר"ן לא למדו ככה, או שלא... לא יודע. אז זה פילה פלואים איך הרמב״ם ראה את הגמרא, וזוהי מסקנת הסוגיה לפי הרמב״ם. על המילה מברכים כי זה לאחרים, על השחיטה מברכים כי זה רשות ולא חובה, על הלולב, על נטילת לולב מברכים כי זה לעבר, כי כבר יצא ידי חובה, וזה כבר אחרי מעשה, אחרי יציאה, לעבר ולא לעתיד. יפה? פילי פלאים, נכון? אלא מה? אלא מה? שרבינו הרמב״ם הוסיף עוד חידוש. ועכשיו תראו, איך הרמב״ם למד את הגמרא? מעבר לכל מה שאמרנו עכשיו, איזה יופי של שיטה יש לרמב״ם פה. איזה יופי הרמב״ם בנה את כל השיטה שלו מתוך הגמרא. אחרי כל מה שאמרנו, בא הרמב״ם ואומר חידוש עצום ונפלא. למה מברכים על הביעור חמץ? נכון? למה מברכים על ביעור חמץ? אז הרמב״ם אומר הרי דבר נפלא ביותר. אומר הרמב״ם, כשמברכים על ביעור חמץ, זה כבר לעבר, לא לעתיד. זה כמו לולב, מדאג בעינפק בי. מה הפשט? אומר הרמב״ם, הוא מברך על ביעור חמץ, בין שבדק לעצמו, בין שבדק לאחרים. למה? משעה שגמר בליבו לבטל, נעשית מצוות הביעור, קודם שיבדוק. מה כותב פה הרמב״ם? אדם בא לבדוק חמץ ולבטל ולבער. משעה שגמר בליבו, כבר נעשה את המצווה. וכשהוא בא לברך, זה כבר אחרי שכבר קיים את המצווה. נכון? מה כתוב פה ברמב״ם? מה? זה כמו התוסות, המשל חמץ על מנת לבערו. אז זה משהו פה, זה משהו הרבה יותר. זאת אומרת, מה כותב פה הרמב״ם? כותב פה הרמב״ם, הרי אנחנו יודעים שביטול חמץ סגי בלב, נכון? ביטול חמץ סגי בלב, זה הרי ראינו כמה וכמה פעמים מופיע בסוגיות שלנו, מבט לו בליבו, נכון? ראינו כמה פעמים מבט לו בליבו. מה זה מבט לו בליבו? מה אומר הרמב״ם? מחשיבו כאפר וכדבר שאין בו צורך ואין בו רצון, נכון? ככה הרמב״ם אומר. הרמב״ם לא אומר כמו תוספות שביטול זה הפקר. הרמב״ם אומר כמו רש"י, כמו הרמב״ם, ההתייחסות, ההחשבה כאפר וכדבר שאין בו צורך. אומר הרמב״ם, ברגע שאדם לוקח ביד את הנר ואת הנוצה ואומר, אני עכשיו הולך לחפש חמץ כדי לבער אותו, כדי לבטל, די, באותו רגע הוא כבר ביטל את עיקר גוף המצווה, הוא כבר קיים. בליבו הוא כבר אמר, לא רוצה את החמץ הזה. הלוואי שיבוא איזה רובוט או משהו כזה ויעשה לי את הבדיקה ויבער את כל החמץ, נכון? זה מה שהוא אמר, עכשיו אני הולך לבדוק חמץ. מחדש הרמב״ם, ברגע שאדם בא לברך אשר קידשנו, הצלחנו, ציוונו על ביעור חמץ, הוא כבר קיים, כי הוא כבר בליבו אמר, לא רוצה את החמץ, בשביל זה אני הולך לבדוק, בשביל זה אני הולך לבאר, לא רוצה אותו, הוא מפריע לי, הוא רע לי, לא צריך אותו, כבר קיים. ברור שעוד לא סיים, ברור שאנחנו לא סומכים על זה בלבד, מדאורייתא, מדרבנן, אומרים לו צריך לבדוק בפועל, צריך לבטל בפה, נכון? ברור שאנחנו לא מסתפקים בזה, בלב, נו אולי ברגע אחד הוא חושב ככה, ברגע אחד הוא חושב, צריך שיבטל בפה, דיברנו על זה, האם סגי בביטול בלב? מעיקרה, סגי בביטול בלב, מעיקרה. ברור שצריך בדיקה וצריך ביעור וצריך שריפה, זה לא נגמר, אבל היסוד כבר נעשה. אז לכן מברכים בעל, למרות שביעור חמץ זה מצווה חיובית, ולמרות שביעור חמץ הוא עושה לעצמו, הוא בודק לעצמו את החמץ, כן? שני הקריטריונים הראשונים מתקיימים, הוא בודק לעצמו, זה מצווה חיובית. אבל הקריטריון השלישי לא מתקיים כאן, והוא, זה לא לעתיד, זה לעבר, הוא כבר ביטל. אז זה כמו לולב, מדאג בעינפק בי. אז תוספות אומר, זה לא נגמר, צריך לנענע, כן, צריך לנענע, נכון? תוספות אומר, וכן הלאה, זה עוד לא נגמר, אבל את התמצית, את היסוד כבר עשית, מברכים בעל. באת לבאר, בליבך כבר החלטת שאתה לא רוצה את החמץ, כבר קיימת. זה החידוש הנפלא של הרמב״ם בברכת על ביעור חמץ. שמברכים בעל, כי זה לעבר, ולא לעתיד. ואז דברי הרמב״ם האלה מרפסה ניגרה. איך הוא לומד כל הסוגיה? הרי כל הרמב״ם הזה הוא נגד כל הסוגיה. איך אמרנו אתמול שלשום? כואב הלב. הרמב״ם אומר יופי, אבל זה נגד כל הסוגיה. אם לא כואב הלב, לא מוצאים את התשובה בסוף. אז עוד מעט תשמעו שהרמב״ם, הגאונות שלו היא מדהימה, עוד מעט תראו. למה? למה זה נגד כל הסוגיה? הרי הגמרא דנה, רב פאפי, רב פאפה, אם מברכים לבער או מברכים על ביעור. נכון? הגמרא מביאה מחלוק, אם מברכים לבער או מברכים על ביעור. והגמרא אומרת מפורש, בלבער כולל מה לא פליגי, זה ודאי לאבא. מה שמע? כי פליגי על ביעור. מה סבר מעיקרה? מה סבר לאבא? אז רואים הרי מכל הסוגיה שפשיטה לגמרא שהברכה היא לעתיד. נכון? הרי זה מה שפשוט לגמרא. שהוא בא לברך על הביעור העתידי, כמו שרשי אומר, עדיין לא בדיק. הברכה היא קודם הבדיקה, זה לעתיד. והמחלוקת היא, האם על זה עתיד או עבר? לבאר זה לכולה על מעתיד, וזה בסדר. על ביעור מחלוקת אם זה עתיד או עבר. מנדה אמר עבר, אז לא יכול לברך על ביעור, כי הוא עוד לא ביער. אז איך הרמב״ם ילמד את כל הסוגיה? לפי הרמב״ם, כל ברכת ביעור חמץ היא על מה שכבר נעשה, כי בליבו הוא כבר ביטל. וכל הסוגיה אומרת הפוך, שברכת ביעור חמץ היא על העתיד, כי הוא עוד לא התחיל לבדוק אפילו, ואז המחלוקת היא מה מברכים על העתיד, על עולמת. זה הפוך לגמרי מכל ה... איך הרמב״ם למד? אז הרי זה הכסף משנה. מתמודד, אבל ניתן לומר דרך אחרת ברמב״ם. ואם נגיד את הדרך הזאת, הכסף משנה אומר מה שאומר, אם נגיד את הדרך הזאת, יש לזה רגליים חזקות לדבר, ואז אנחנו נראה איך שהרמב״ם למד את הגמרא. וואו. כל אחד חייב לבדוק ולבאר? מה? כל אחד חייב לבדוק. מה זה אין? זה לא נקרא, חבר'ה, זה לא נקרא. מה זה נקרא מצוות רשות? הרב אומר, אתה לא חייב לאכול לחם, אל תיטול ידיים, אתה לא חייב לאכול. אבל בדיקת חמץ זה מצווה, אור ל-14 בודקים את החמץ. יש אחד שמעולם לא הכניס חמץ בבית שלו, מה? זה מצווה חיובית, ביעור חמץ, תשביטו. זה מצווה חיובית. דרך אגב, ציצית, הרמב״ם לא אומר שזה רשות. אל תלבש ארבע כנפות. זה הוא לא אומר רשות. נטילת ידיים ושחיטה הוא אומר רשות. חבר'ה, מעקה. הרמב״ם לא אומר שזה רשות, אומר זה חובה. אל תבנה בית ואל תעשה מעקה, אל תבנה בית ואל תשים מזוזה. לא. זה צריך להבין. כשהרמב״ם אמר רשות, זה בהערת סוגריים, גם בקשר לשאלה של יונתן עוז, בסדר? תקשיבו. הרמב״ם אמר מפורש שמעקה זה חיובי ומזוזה זה חיובי. רק נטילת ידיים שחיטה, הוא אמר, זה רשות. מעקה זה חיובי, יש לך בית, אתה כבר חייב. שחיטה זה רשות, כי אתה עוד לא, אל תאכל בשר. במעקה זה חיובי, כי בסיטואציה הזאת אתה חייב. מזוזה זה חיובי, כי בסיטואציה שיש לך בית, אתה חייב. אתה לא יכול להגיד למפריע, לא הייתי בונה בית. אילו לא הייתי בונה בית, לא הייתי חייב במעקה. אבל בנית, אז אתה כבר חייב. ואותו דבר. לא, זה אומר, אל תשחוט. אל תשחוט. כן, לא, 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 לא. אומר, מראש אני אומר לך, אל תשחוט, ואל... אתה לא... אל תאכל בשר. אוקיי, צריך לראות מה עם כיסוי אדם. בכל אופן, זה ברמב"ם מפורש, שמעקה ומזוזה זה לא הרשות, זה החיוב. זה הרמב"ם כותב מפורש. בוא רגע נחזור אלינו. הרמב"ם אומר שביעור חמץ, הברכה היא כבר אחרי מייסה. כי ברגע שעלה בדעתו, הוא כבר ביטל. נכון? כך אומר הרמב״ם. כך הוא כותב. זה לשונו. משעה שגמר בליבו לבטל, נעשה את המצווה קודם שיבדוק. נו, כל הסוגיה הולכת הפוך. כל הסוגיה הרי אומרת שהברכה היא על העתיד. וכל הוויכוח הוא מה הנוסח שמתאים לעתיד. לבאר כולן, בסדר. אבל הרמב״ם הופך. נראה לא אימר. אני רוצה להציע דרך ליישב את רבינו הרמב״ם. הרמב״ם למד שבאמת יש בסוגיה שלנו התהפכות. מהפך. בהתחלה הגמרא לא חשבה כך, זה רק בסוף. ולמה? ואיך? יש בסוגיה שלנו שאלה מעניינת. מי שלומד את הסוגיה, יש פה שאלה מעניינת. עכשיו אני יודע, אפשר לענות תשובות אחרות. הגמרא מביאה את המחלוקת אם לבאר או על ביאור, נכון? רב פאפי רב פאפה. ואז הגמרא אומרת מי טבעי על המילה, מי טבעי על השחיטה, מי טבעי על לולב. ואחרי זה אומרת והלכתה על ביאור חמץ. מה נזכרתם עכשיו להגיד לי את ההלכתה? למה לא אמרתם את זה ישר במחלוקת? יש מחלוקת רב פאפי ורב פאפה, נכון? יש מחלוקת רב פאפי ורב פאפה, לב העת, על ביאור, הסבירה הגמרא, עבר, עתיד, הכל בסדר. מי טבעי, מי טבעי על המילה, מי טבעי על השחיטה, מי טבעי על הלולב. ביררנו מילה, ביררנו שחיטה, ביררנו לולב, והלכתה על ביאור חמץ. מה עכשיו? מה עכשיו נזכרת? אחרי הבירור, אז בפשטות, רצינו לראות האם יש לנו קושיות, תירוצים וכו', והלכתה, נכון? הרמב״ם למד אחרת. הרמב״ם למד, איפה הגמרא אומרת והלכתה? אחרי שהגמרא מדברת על לולב. כתוב בלולב, נטלו לצאת, אומר, על נטילת לולב. שואלת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, שאני אתם בהתנדעת בענף הקבי. אומרת הגמרא, בלולב מברכים על, כי הוא כבר יצא בהגבעה. אם ככה, הלכתה, גם בביאור חמץ אותו דבר. כשהגמרא אומרת והלכתה על ביאור חמץ, היא אומרת זה כתגובה לחידוש של לולב. אמרת לי בלולב שמברכים על, כי מדאג בי נפק בי. הוא הרי הגביע על מנת לצאת, הוא לא התכוון לצאת. עוד, אבל עצם העובדה שהוא הגביע הוא כבר יצא, די, על. אומרת מה, אם ככה, הלכתה על ביאור חמץ, בגלל מה שאמרת לי על לולב, לכן אני אומר. אומרת, רגע, אז עכשיו גם בביאור חמץ ככה, מדי, גם ארבלים בו נפק. מגמר בליבו לבאר, הוא כבר ביאר. זאת אומרת, כל הסוגיה, הגמרא באמת לא ידע את זה. כל הסוגיה, הגמרא באמת חשבה שביאור חמץ זה ברכה לעתיד. אז הם נחלקו, מה מברכים לעתיד וכו'. וכשהגמרא אומרת, והלכתה על ביאור חמץ, תקשיבו טוב. כשהגמרא אומרת והלכת על ביאור חמץ, הגמרא לא התכוונה להגיד במחלוקת של רב פאפי ורב פאפה. הגמרא התכוונה להגיד סיבה חדשה. בכלל, זה על העבר, לא על העתיד. הוא כבר יצא ידי חובת ביאור, הוא כבר בגמר בליבו. לכן מברך על ביאור חמץ. ולכן הגמרא מביאה את זה מיד אחרי שהיא אמרה את הלולב. הגמרא אמרה, מה הגמרא אמרה בלולב? מדאג בי נפק בי, מברך בעל. עכשיו, כשהוא הגביע אותו, הוא הגביע אותו על מנת לברך ולצאת, לא על מנת לצאת, אחר כך. הוא אומר, אתה אומר, עצם העובדה, אפילו בלי כוונה, הוא לא התכוון, אבל מדאג בי, נפק בי, זה אומר על, אז גם ביאור חמץ ככה. ניתן להציע למה הגמרא אמרה והלכתה על ביאור חמץ, אחרי שהיא אמרה את לולב. זה מה שהרמב״ם דייק. למה הגמרא אמרה והלכתה על ביאור חמץ, אחרי שהיא אמרה את לולב? למה היא לא אמרה את זה מיד אחרי, המחלוקת שלהם? אז כמובן, על דרך הפשט הפשט אפשר להגיד, הגמרא הביאה את המחלוקת, ואז היא ניסתה לראות איך אפשר להכריע. יש קושייה, יש קושייה, יש קושייה. לא הגענו להכרעה, הלכתה. אז איך פסקת הלכתה? אם לא הכרעת, איך פסקת הלכתה? אם קשת מייתי וטרסת, ומייתי וטרסת, למה פסקת עכשיו הלכתה? אז יכלת כבר מהתחלה להגיד את זה. ובזה אנחנו נרוויח את כל הראשונים. הרי כל הראשונים שואלים, כיוון שלבער זה לכולי על מה טוב, אז למה אמרו הלכת העל שזה מחלוקת? הרי הראשונים שואלים את זה, נכון? התוספות רומזים לזה, אבל הרן, הרי מה שואלים הראשונים? בלב הער כולי על מה לא פליגה שזה טוב, שזה לשון עתיד. על ביאור זה מחלוקת. מה אני אמר אחד זה בסדר, אמר אחד לא בסדר, נכון? אז למה אתה אומר והלכת העל ביאור? למה להגיד ברכה בנוסח של מחלוקת, במקום להגיד ברכה בנוסח שמוסכם על כולם? הרי זה הרן שואל, נכון? למה הגמרא? עכשיו, הגמרא לא אומרת למה. למה אמרה הלכתה על ביאור? היה מיטי ואחד תרצנו, היה מיטי ושני תרצנו, הייתה שאלה שלישית, תרצנו. אז מה עכשיו החלטת הלכתה על ביאור? למה? לא כתוב בגמרא, סתם, הלכתה על ביאור. וזה תימה. למה חיכיתה עד כאן להגיד את ההלכתה? מה הביא אותך להגיד עכשיו את ההלכתה הזאת? וגם מה היגיון? למה הלכתה להגיד נוסח מחלוקת, אם אפשר להגיד נוסח מוסכם? נכון זה שואל הרן? מה הרן אומר? דווקא רוצים מחלוקת, כדי להראות שהוא תלמיד חכם, שהוא יודע איך נכון, נכון? ככה הרן אומר, כאילו דווקא. הרמב"ם, מה? כן, כן, בסדר. הרמב"ם למד אחרת לגמרי את כל הסוגיה. הרמב"ם למד שבהתחלה הגמרא חשבה שמברכים על העתיד. לפני שהוא בודק, לפני שהוא מבאר, הוא בא לברך על העתיד, על מה שהוא הולך לעשות. ואז יש מחלוקת עם עתיד, זה לבאר או על ביור, נכון? והבאנו, באה הגמרא ואומרת, בלולב, מדאג בי, נפק בי, מברך על, אם ככה, גם בביור חמץ, בלי קשר למחלוקת שלהם בכלל. כך למד הרמב"ם. הלכת על ביור חמץ, כי זה על העבר. אז הפוך, אז אנחנו לא נכנסים למחלוקת שלהם, לא הכרענו במחלוקת שלהם, הכנסנו אלמנט חדש. ככה למד הרמב"ם פשט. אז זה מבט מדהים של הרמב"ם בכל הסוגיה. וההלכת על ביור חמץ זה תגובת שרשרת למה שהתרצה הגמרא על הלולב. מדאג בי נפק בי ורח על, אז גם ביור חמץ ככה, גם הרבה ליבו הוא כבר קיים את הבסיס. למרות שהוא לא סיים, הוא צריך לבדוק, הוא צריך לבאר, הוא צריך לבטל בפה, בטח מדרבנן, בסדר, אבל את הבסיס הוא כבר יצא. ככה למד הרמב"ם, ואז אנחנו אמרנו היום שתי נקודות שהרמב"ם קרא בעיון את הגמרא, ולמד את הגמרא, וזה כל שיטתו של הרמב"ם. לא, אמרנו, סליחה, אמרנו, הגמרא אמרה ברית מילה, המוהל מברך על. הקריטריון הראשון אמר, אם אתה עושה מצווה לאחרים, תברך על, גם כשזה לעתיד, בבירור. אדם שמקיים לעצמו מצווה חיובית, נכון, נכון. נכון. זה מה שהרמב״ם למד. לא, הרמב״ם אומר, אני אומר לך את הקריטריונים לפי מסקנת הגמרא, וככה, והרמב״ם למד שמסקנת, ששלושת הקריטריונים בגמרא הם מקובלים, וכתוצאה מכך הוא חידש. עכשיו רבותיי, מה שלא תגידו, ברמב״ם זה כתוב שחור על גבי לבן, וזה חידוש שאין להתווכח איתו. ברמב״ם, שביור חמץ כבר קיימת את הבסיס, גם הרבה ליבו הוא כבר ביטל, זה כבר מבוטל, וכל הברכה היא כבר על העבר, נכון? זה הרי שיטת הרמב״ם, בניגוד פה לכל הראשונים בביור חמץ. טוב או לא טוב? רבינו הרמב״ם, למדנו את שיטתך ואת משנתך בכמה נקודות, ואיך הוא קרא את הגמרא. טוב? טוב? הכסף משנה הולך קצת אחרת, אני יודע, נכון? אבל לכאורה, ככה נראה לומר. ועכשיו, כמו שאנחנו יודעים, יש כל מיני ברכות חריגות שעושות פה כאבי ראש, נכון? עכשיו, יש את כל הברכות, שזה לפה וזה לשם, ברכים בלמד, ברכים בעל, וזה עושה את כל הכאב ראש לראשונים, שבגללה תוספות, ריבה, תוספות, אמר, הוא לא מצא טעם בכל הברכות, נכון? אז כמו שאמרנו אתמול, ברכה אחת שעושה פה כאב לב, זה הספירת העומר. ואמרנו אתמול, יונתן עוז אמר לי, זה רעיון יפה מאוד, שאמרנו לפי דרך אחת הוא בסדר גמור, לפי דרך אחת הוא לא פחות, אבל מה עם ספירת העומר, נכון? עכשיו, אם ראיתם, הכסף משנה על הרמב״ם, עכשיו בוא נראה לפי הקריטריונים של הרמב״ם, בסדר? בוא נראה רגע, לפי הקריטריונים של הרמב״ם, אדם סופר לעצמו, וזה גם לא ניתן לקיים על ידי אחרים, אי אפשר לספור על ידי אחרים, כל אחד צריך לספור לעצמו, אז הוא סופר לעצמו, זה ברכה חיובית, זה מצווה חיובית, כן, זה לא רשות, חובה, וספרתם לכם, זה חובה, וזה מראש, זה על העתיד, כל יום לפני שהוא סופר, הוא מברך, נכון? כל יום לפני שהוא סופר הוא מברך. אז כל שלושת הקריטריונים מתקיימים. לכן היה צריך להיות נספו בלמד. למה מברכים על ספירת העומר? אז זה הרן שאל על עצמו, והכסף משנה גם שואל את זה על הרמב״ם, כן? לפי הר"ן שני מדדים. האם זה ניתן לקיים על ידי אחרים או לא? לא ניתן לקיים על ידי אחרים. האם זה לאבא? זה לאבא, צריך להיות בלמד. למה בעל? לפי הרמב״ם שלושה מדדים, שלושת המדדים נכונים בספירת העומר. צריך להגיד בלמד, למה מערך בעל, נכון? אז הכסף משנה עונה את אותה תשובה שהר"ן עונה. הכסף משנה אומר ממש את אותם מילים שכותב הר"ן. כיוון שכבר הקריבו את העומר, והוא סופר ממנו ולא לא, לכן מברך בעל. נכון? זה הלשון של הר"ן, זה הלשון של הכסף משנה. נכון? ספירת העומר, כיוון שכבר קרב העומר, ואנו מונים ממנו ולא מונים לא, תקנו בעל. מישהו אחר לא יכול להוציא בספירת העומר. בברכה כן, לא בספירה. בברכה כן, בספירה לא. ברכה, כל הברכות אפשר להוציא אחד את השני. בברכה, כל הברכות ניתן להוציא אחד את השני. כן? אבל במצווה, שספירת העומר כתוב, ספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. נכון? עכשיו, יש פה באמת תימה גדולה בראש. כי הראש, כשהוא מדבר על ספירת העומר, הוא אומר, למה מברכים בעל? כי נוהגים שהחזן מברך בעבור כולם. נכון? זה הראש. זה הראש באמת מתרץ. ספירת העומר, כותב הראש, כי נוהגים שאחד מברך לאחרים. אבל זה תימה עצומה. זה תימה עצומה. מה זה משנה הברכה? מדברים על המצווה. המצווה של ספירת העומר, כל אחד סופר לעצמו. כן, הוא אומר, על ספירת העומר נהגו ששץ מברך להוציא את מי שאני יודע לברך. וכך מברכים על, כך הראש אומר. בספירת העומר נהגו שהשץ מברך להוציא את מי שלא יודע, לכן מברכים בעל. אז זה תימה עצומה. מה זה משנה מי מברך? משנה אם את המצווה הוא מקיים לעצמו או לא. אז מה, הראש התכוון להגיד שאת הספירה עצמה השץ סופר בשביל אחרים? בפשטות ההלכה היא שאי אפשר להוציא את ידי חובה בספירת העומר. כל אחד צריך לספור לעצמו. בכל אופן, אז אני אומר, בראש יש תימה, אבל ברן. אז כמו שאמרתי לכם, הרן, הכסף משנה ברמב״ם, אומר, כיוון שקרב העומר, וסופרים ממנו, ולא מונים לא, אז מברכים בעל. מה הכוונה? לא, לא. היה אפשר לספור אחרת, היה אפשר לספור עוד כך וכך ימים שתי הלחם, עוד כך וכך ימים שתי הלחם, נגיד, כן? אם היינו סופרים לשתי הלחם, אז היינו סופרים בעוד 49 יום מקריבים את שתי הלחם, בעוד 48 יום מקריבים את שתי הלחם. אנחנו סופרים הפוך, עבר יום אחד מהעומר, עברו שני ימים מהעומר, עברו שלושה ימים מהעומר, לכן סופרים בעל, נכון? אבל כולם שואלים, מה הקשר בין קורבן העומר לבין הספירה? את קורבן העומר הקרבנו, אבל את הספירה אני כל יום סופר מחדש. וכל יום אני מברך תרם הספירה של אותו יום, נכון? אני עוד לא ספרתי ואני בא לספור. אני מברך קודם הספירה, אז מה זה משנה שאת העומר הקרבתי? מה קשור קורבן העומר לספירת העומר, נכון? אז יש פה חידוש גדול, אז זה לא דיברנו אתמול, כן, הבאנו את הנקודה הזאת אתמול, לא דיברנו על זה אתמול, מה עם ספירה, הזכרנו אתמול את ספירת העומר. זה השאלה המתבקשת, כן, זו שאלה פשוטה, מה, בסדר, בגלל קורבן העומר אתה מברך בעל, כן, מה זה קשור? זאת אומרת, זה קשור, אבל אתה סופר. יש יסוד גדול. הרמב"ן, במסכת קידושין. הרמב"ן במסכת קידושין, בדף כ"ט, בסוגיה של מצוות עשה שהזמן גרמה. הרמב"ן אומר שספירת העומר, היא איננה מצווה שהזמן גרמה. כך כותב הרמב"ן. זה לא מצווה שהזמן גרמה. וזה כמובן תימה. ספירת העומר זה מצווה שמקיימים אותה בתאריכים מוגדרים. בכסלב לא סופרים את העומר, בתשרי לא סופרים את העומר, רק בניסן אייר סופרים את העומר. למה זה לא זמן גרמה? נכון? זה שאלה שכולם שואלים, יש אפילו אומרים שיש שם טעות סופר ברמב"ן, וכולי. טוב, כשנגיע לימי העומר, בעזרת השם, נדבר על זה יותר, זה לא כרגע הנקודה. מה שמסבירים, מה? כן, כן, נדבר, בעזרת השם, גם שתהיו בצבא, אז מה? הצבא, גם בצבא סופרים את העומר. בצבא סופרים את הגומר, את העומר, הכל. אז מה שכולם מסבירים, מה שמסבירים זה מפורסם וידוע, זה מפורסם וידוע, הרי יש מחלוקת גדולה אם ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא או דרבנן. נכון? יש מחלוקת האם ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא או דרבנן. הרמב״ם סובר שספירת העומר בזמן הזה דאורייתא. אבל יש הרבה ראשונים שכתבו שספירת העומר בזמן הזה דרבנן. אתם יודעים, בשולחן ערוך זה מופיע, שולחן ערוך, הביאור הלכה, בהלכות ספירת העומר, מביא את החבל ראשונים אלה מול אלה, האם ספירת העומר בזמן הזה דאורייתא דרבנן. מה היסוד של השיטה שספירת העומר בזמן הזה דרבנן? כן, קורבן עומר. זאת אומרת, השאלה היא, האם סופרים כהמשך לקורבן, או שהקורבן הוא רק גילוי מילתא באיזה יום להתחיל? האם ספירת העומר היא ספירה לפי הקורבן, או שספירת העומר מתחילה מיום תזיין בניסן? באותו יום מקריבים את העומר. קורבן העומר זה אותו יום שבו מתחילים. האם הקורבן הוא תנאי לחיוב הספירה? אתם מבינים? הרמב"ן, הראשונים, הרבה ראשונים סוברים שהתורה אמרה, וספרתם לכם ממוחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה. את צריך לספור מיום הקורבן. על דרך הצחות אומרים, לו יצויר שהיינו מזיזים את הקורבן ליום אחר, גם הספירה הייתה זזה. כן? את הקורבן מקריבים בתזיין בניסן, ביום הראשון של חול המועד. אז ממילא גם הספירה היא באותו יום. אבל התורה אמרה לספור מהקורבן. הקורבן יש לו יום, יש לו תאריך. הספירה אין לה תאריך התחלתי, יש לה מעשה התחלתי. מה שמתחיל את הספירה זה מעשה הקורבן, לא התאריך. בסדר? ככה מגדירים אחרונים בישיבות. ממילא אין קורבן, דאורייתא. כמובן אנחנו מדברים הכל על דאורייתא. אין קורבן, אין ספירת העומר בכלל מדאורייתא. התאריך קיים. כדי לספור צריך את הקורבן. הקורבן הוא זה שמניע את הספירה. הוא זה שדוחף את הספירה. אין קורבן, אין ספירה. ככה מסבירים את הרמב"ן. אני אומר עכשיו ממש על קצה המזלג, שנייה. ככה מסבירים את הרמב"ן. למה ספירת העומר לא הזמן גרמה? כי ספירת העומר לא תלויה בזמן. ספירת העומר תלויה בקורבן. הקורבן תלוי בזמן, אבל לא הספירה. ההסבר שמסבירים את הרמב"ן. בסדר? זה רמב"ן מאוד ידוע, מלכת חינוך מדבר עליו, שכולם תמהים על הרמב"ן הזה, איך הוא אומר שספירת עומר לא הזמן גרמה? יש תאריך מדויק מתי להתחיל. זה זמן גרמה. מה יותר זמן גרמה מספירת העומר? ת' ז' בניסן מתחיל לספור את העומר. אז מסבירים כולם את הרמב"ן, אתה הרי רואה שספירת העומר בזמן הזה דרבנן. למה? כי מה שסופרים, סופרים לפי הקורבן, לא לפי התאריך. התאריך קיים גם בזמן הזה, הקורבן לא קיים בזמן הזה. אין קורבן, אין ספירה, מדאורייתא. בסדר? אין קורבן, אין ספירה. והספירה היא ספירה לעומר. היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, נכון? לא סתם, ספירה. משום מה, לא ניכנס כרגע, התורה רצתה שנספור את הימים של העומר. כי התורה רצתה שנדע, אנחנו הולכים מעומר לשתי הלחם. עומר זה שעורים, שתי הלחם זה חיטים, ממאכל בהמה למאכל אדם, נכון? נכון, זה היסוד. העומר מאכל בהמה, שעורים, שתי הלחם בשבועות, מאכל חיטים, מאכל אדם. אז היסוד הגדול בראשונים, שהספירה היא ספירה לקורבן. ואתה סופר, לפני יום אחד הקריבו קורבן, לפני יומיים הקריבו קורבן, לפני שלושה ימים הקריבו את הקורבן, נכון? ולכן כשאין קורבן, אין. זה רק לרבנן. זה ההסבר שנוהגים, תוספות אומר, תוספות במסרת מנחות, תוספות אומר שנוהגים לומר אחרי ספירת העומר, יהי רצון שיבנה בית המקדש. אנחנו נחזיר לבית המקדש. למה דווקא בספירת העומר? למה דווקא בספירת העומר אומרים יהי רצון שיבנה בית המקדש, יהי רצון, הרחמה יחזיר לנו עבודת בית המקדש? כי ספירת העומר, ספירת העומר, מה אתה אומר? אתה, היום, בזמן הזה, אתה אומר היום יום אחד לעומר, אבל לא היה עומר. היום שני ימים לעומר, אבל לא היה עומר. בא עומר, לא עומר. בסדר, אשכנז ספרד, אבל לא משנה, אבל אתה אומר, הספירה היא בעומר, ולא היה עומר בכלל. אז מתפללים שיחזיר בית המקדש. בדיוק. בדיוק. אז זה הפשט. זה בדיוק מה שהוא אומר. למה ספירת העומר מברכים על? בסדר? למה ספירת העומר מברכים על? כי כבר הקרית העומר. אבל מה זה קשור ההקרבה לספירה? כנראה שהספירה וההקרבה הם לא מצוות שכל אחת חיה בפני עצמה. הספירה היא תולדה מהקורבן. הספירה היא ספירה לקורבן. אז כבר את הבסיס, את הפתיח, את ההתחלה כבר עשינו. כבר הקרבנו את העומר. מברכים בעל. עוד פעם? או, עכשיו הרמב"ם אומר שגם בזמן הזה היא דאורייתא. אוקיי, נכון, נכון. לפי הרמב"ם באמת ספירת העומר, אז אולי זה לא מסתדר. למרות שגם לפי הרמב"ם אפשר להגיד סוף סוף זה ספירה לעומר, למרות שזה לא תנאי... אבל אתה צודק. אנחנו אומרים לפי הרמב"ן, הרי הר"ן בסוגיה שלנו הולך לפי הרמב"ן. הכסף משנה אמר את זה גם לרמב"ם. אוקיי. אבל הר"ן בעניין שלנו, ומה שרצינו לומר זה, מה שרצינו לומר זה, שהספירה היא לפי הקורבן, וכיוון שאת הקורבן כבר הקריבו, ניחא, אז כבר אומרים על, נכון? זה מה שצריך להגיד. אבל בהחלט, אני חושב שמה שיונתן עוז אמר אתמול, לפי החקירה זה גם הסבר מאוד מאוד יפה. הוא לא כתוב למגינת ליבנו, הוא לא כתוב ברן. זאת אומרת, אמרנו שיש חקירה. האם ספירת העומר כל יום זה מצווה חדשה, או שזה אותה מצווה עם 49 חלקים, אם נגיד כמו הצד הזה, שזה מצווה אחת עם 49 חלקים, אז ברוב ימי הספירה כבר עשינו את החלקים הראשונים. לכן מברכים בעל. אם כל יום זה מצווה חדשה, אז למה מברכים בעל? אתה תברך בלמד על המצווה החדשה. אבל אם באמת זה מצווה אחת עם 49 חלקים, כבר קיימנו חלק מהמצווה של הספירה. בסדר, הר"ן לא תרץ ככה, הר"ן תרץ בגלל הקורבן. כבר הקריבו את הקורבן.
הרב, אין עניין שכאילו זה גם מצווה חדשה של זמן מחלמה, בגלל שזה רק
בלילה? זה לא מעיקר הדין, זה לא... לא, אבל זה לא מעיקר הדין שסופרים רק בלילה, אפשר לספור ביום, בלילה, מתי שרוצים.
נשים חייבות?
זה השאלה. זה בדיוק השאלה. אנחנו פוסקים שזה כן זמן גרמה. זה בדיוק השאלה. הרמב"ן אומר שספירת העומר איננה זמן גרמה, אז לפי זה נשים יהיו חייבות. למה זה לא זמן גרמה? זה מה שמסבירים כולם, זה מקובל בישיבות, באחרוני, הרמב"ן על ספירת העומר, אם תשאלו כולם יודעים, כי הרמב"ן סובר שהמצווה היא מהקורבן, לא מהזמן. אם זה מקורבן, זה לא זמן גרמה. אם הזמן, אז זה זמן גרמה. אם זה קורבן, לא זמן גרמה. בסדר? אה? טוב? אז כן, עכשיו, יש פה נקודה שאותה אנחנו רואים. כשאנחנו אומרים שברכים בעל, כי זה כבר על העבר, כן? זה לא שכבר יצאתי את כל המצווה וכו', אבל יסוד של המצווה, חלק מרכזי במצווה כבר נעשה, גמרנו, מברכים בעל. נכון? נעשה הקורבן, והספירה היא המשכיות של הקורבן. בסדר? יש פה, אם ראיתם בכסף משנה, איפה הדף של שהבאתי לכם היום? יש לכם את הדף. יש פה, לא יש, יש כואב. יש פה בכסף משנה עוד דבר אחד, עוד כמה דברים. מה לגבי תלמוד תורה? מה מברכים, בלמד או בעל? איך אתם מברכים כל בוקר? מי מברך על דברי תורה? יונתן, מה אתה מברך? אתה לא יודע מה אתה מברך? מה? כל בוקר שאתה מברך, חבר'ה, ברכות, שנייה, ברכות התורה הן ברכות כל כך חשובות, שלברך אותם במלוא הכוונה זה כל כך חשוב, בסדר? אז לכוון בברכות האלה כל בוקר, שווה לקום כמה דקות יותר מוקדם כדי לברך אותם בניחותה ובכוונה לא לבוא לבית מדרש כשכבר כבר החזן כבר באמצע וממהרים ולא שמים לב לברכות האלה. כל הברכות צריך לברך כדבאי, אבל ברכות התורה, מה אתה מברך יונתן? תבדוק, מה? תבדוק, תן לנו תשובה. גלעד, מה אתה מברך? אשר קדשה מצווה וציוונו? על דברי תורה. מה אחרים מברכים? מי מברך? מאיר, מה מברך? לעסוק בדברי תורה או על דברי תורה? מה אתה מברך יונתן עוז? מה? על דברי תורה, נו, אז אני שואל, למה הם לא... הם מהססים להגיד, אני לא יודע, מה? על דברי תורה לא לעסוק בדברי תורה, מה קורה איתך? יש פה סידורים, לא? יש פה סידור ספרדי, יש שם, הנה, נו, יש שם סידורים ספרדי. מה אתם אומרים? על דברי תורה, נו? טוב, עכשיו השאלה היא מדוע ולמה? לפי כל המדדים והקריטריונים, מה צריך לברך? חבר'ה, לפי כל הקריטריונים והמדדים, מה צריך לברך בברכות התורה? האם צריך לברך, מה? על דברי תורה. אבל האשכנזים הולכים לעסוק בדברי תורה, בסדר? בלמד, לעסוק בדברי תורה. בסדר? רבותיי. ובכן, טוב, מה אתם אומרים? אז גלעד, אתה אומר שאתה מברך על דברי תורה. עכשיו אתה צריך לתת הסבר למה. לפי איזה קריטריונים ומדדים מברכים על ולא למד? מה? עכשיו, והרמב״ם אומר על דברי תורה. הרמב״ם כשהוא אומר, הוא אומר על דברי תורה. עכשיו ככה. תורה אפשר לקיים על ידי אחרים. אדם מקיים לעצמו, מקיים על ידי... הרמב״ם. אדם לומד, אבל כשאדם מברך בבוקר, הוא מברך על תורה שלו, על תורה של אחרים. לכאורה, אדם כל בוקר שהוא מברך, הוא מברך על התורה שלו, על התורה של אחרים. על התורה שלו. זה לפני או אחרי? זה חיובי או לא? זה מצוות הרשות? לא, זה מצוות החובה. וזה לפני או אחרי? לפני. כל שלושת המדדים אומרים צריך לברך בלמד. כל שלושת המדדים אומרים צריך לברך בלמד. אז למה מברכים על? אני לא שומע את גלעד. מה גלעד אומר? רגע, גלעד, מה אומר גלעד? מה? בתלמוד תורה? רק עכשיו קמת הבוקר. רק עכשיו קמת. אתמול, אתמול, היום, היום. זה כמו שאמרנו, סוכה, לולב, נטלתי ביום ראשון, נטלתי ביום שני. נר חנוכה, יום ראשון, יום שני. זה בדיוק דיברנו אתמול. מה? אז מה? אז מה? אז הכסף משנה. מה פשט בזה? הכסף, מה? כן, אז אבל היה פה הפסקה לכאורה, כן? כבר למדת. על הבוקר שקמת כבר חשבת... מה? תגיד יותר, שגם בשינה אתה חולם. אתה חולם על השיעור והכל, מה? תוך כדי השינה גם. הכסף משנה אומר, מה אתה אומר? מה? לולב? ככה נראה לי, לעניות דעתי. עצם זה שאתה אומר, אתה אומר ככה, אדם קם בבוקר ואומר בליבו, צריך לברך ברכות התורה. אז הוא כבר אמר דבר תורה, הוא כבר אמר דבר הלכה, לא? לא קרה? אדם קם בבוקר ואומר, צריך ליטול ידיים, שלוש פעמים, ימין, שמאל. הוא כבר אמר דבר הלכה. זה הכוונה. מה? הוא כבר יראה, הוא כבר קיים את המצווה. לא, שלמות. על עירור בלבד, האם מברכים? מחלוקת גדולה, נכון? אדם שאסור ללמוד תורה לפני הברכה. האם מותר להרהר לפני הברכה? זו שאלה גדולה. מה? לא משנה, מספיק תנאי אחד שכבר מברכים על. זאת אומרת, אם זה כבר לאחר שהתחלת, מרחים מעל, נכון? זה היסוד. אז היסוד הוא, יהודי, איך שהוא קם, הוא כבר התחיל ללמוד. אה? ככה זה? מה? מה? זה וורט?
זה וורט בעיניך. לא, זה לא...
תראו, אז קודם כל, רבותיי, הכסף משנה שואל את השאלה הזאת בהתחלה, והכסף משנה אומר, וכן ברכת על דברי תורה, לפי שבכל יום ובכל שעה אנו מצווים ללמוד. ואם כן, קודם שעה זו נצטוו ללמוד, ותקנו הבעל. עד שאתה בא לברך ברכות תורה, כבר הצטוות לפני כן. עכשיו זה לגמרי לא מובן. ואם אני נוטה לולב ב-10 בבוקר, כבר מהבוקר כבר הצטוויתי על הלולב, אם אני מניח תפילין ב-12, וכבר מהבוקר הצטוויתי על התפילין, מה זה אכפת לי שלפני כן כבר הצטוויתי, אבל עוד לא עסקתי במצווה, עוד לא קיימתי, נכון? אז מה הוא אומר בדברי תורה? בכל יום, בכל שעה, אנו מצווים ללמוד. אם כן, קודם שעה זו נצטוו ללמוד, ותקנו הבעל. למה? מה? מה זה קשור?
מה זה קשור?
על?
לא,
רגע, שנייה, זה משהו אחר. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זה ברכה. ברוך אתה השם נותן התורה, זה ברכה אחת. אבל ברכה הזאת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, או לעסוק בדברי תורה, או על דברי תורה, כן? אז זה ברכת המצוות נטו. הברכה על הנתינה. אז מה אתם אומרים? הכוונה היא כזאת. לעסוק, זה מדבר המהר"ל. נכון, זה מדבר המהר"ל, ודרך אגב, המהר"ל, התשובה של המהר"ל היא קשורה למה שדיברנו הבוקר באורות התורה, מי שזכה והיה. המהר"ל אומר שאם היינו מברכים ללמוד, זה רק אם לומדים אמת. אם אני טועה בלימוד, זה לא נקרא ללמוד, אומר המהר"ל. ללמוד זה נקרא להגיד דברים נכונים. להגיד דברים לא נכונים זה לא ללמוד, זה לטעות. אבל לעסוק, גם אם אתה טועה, אתה חשבת פשט בתוספות, שעה שלמה ישבת, אמרת זה התוספות זה, בסוף התברר שלגמרי היית באאוט. לא הסברת. אומר המהר"ל, לעסוק עסקת, ללמוד לא למדת. והמצווה היא לעסוק ולא... השאיפה היא ללמוד, אבל המצווה היא לעסוק. זה הוורד של המהר"ל.
עכשיו,
מה? הוא לא רוצה את האמת, או שהוא נבך לא הגיע לאמת?
לא.
אז בסדר, אז אומר המהר"ל, זה לא ללמוד, זה לעסוק. זה לא נקרא ללמוד, זה נקרא לעסוק. כך אומר המהר"ל. השאלה אם זה לעסוק. אז זה יכול להיות זה אפילו לא לעסוק, אני לא יודע. זה מה שהרב קוק אמר, לפחות הוא מחפש את קדושת התורה, אז למה הוא...
לא, הוא
אוקיי, אני לא יודע. יהירות ולקנטר וכל זה, נו זה השאלה. אז רגע, איפה הגענו? אז זה לגבי לעסוק וללמוד, אבל על ולא. אז יכול להיות באמת שכוונת הכסף משנה, זה מה שאמרנו. כשיש מצווה בכל יום, אבל כל יום מצווה חדשה, והיה באמצע הפסק, אז באמת לא מברכים בעל. נכון? אתמול ישבתי בסוכה, היום אני עוד פעם יושב בסוכה. אז מה, אני אברך בעל? כי אתמול ישבתי בסוכה, זה לאחר מייסה, זה לא לאחר מייסה. עכשיו זה ישיבה חדשה. תורה אין לה הפסק. תורה אין הפסק, גם שאתה ישן, אין הפסק. מרגע שאתה ישן, מרגע שאתה מתעורר, כל הזמן. אז למה בכלל מברכים מחדש? למה בכלל מברכים מחדש? על התשובה היא כי היה היסח הדעת, אבל מצד הציווי, אין לזה הפסק. כל הזמן אתה צריך להיות עסוק בתורה. קרה לכאורה, אבל זה לכאורה תרוע. כל יום מצווה חדשה, כל רגע מצווה חדשה, אז למה זה בעל? למה לא בלב? עכשיו, האשכנזים... מה? כי, נו, אז אמרנו, כי בגלל הקורבן. וכולי. עכשיו, אז זה הבדל בין אשכנזים לספרדים ותימנים. היו מברכים לעסוק, אני לא מבין בדיוק את הכסף משנה, אני לא מבין. אני אומר, אני לא מבין. וזה ההבדל בין אשכנזים לספרדים ביחס ללימוד תורה. הם מברכים בלמד או בעל. מה? איך להסתכל על זה? זאת אומרת, האשכנזים שקמים בבוקר לא מעריכים בתורה. רק הספרדים ישר שקמים מעריכים. כבר יראו בתורה. אני לא יודע, מה? זאת שאלה מעניינת שצריכה... אני לא יודע בדיוק הסבר. אני יודע שהרב קו זצל, הרב דוד קו, הוא אמר לנו פעם, שלדעתו, הוא אמר לנו, ברכת התורה זה בכלל לא ברכת המצוות. זה ברכת הנהנים. ככה רב דוד אמר. ובכלל ברכת הנהנים. אתה הולך לאכול אוכל טוב, אתה מברך המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי העץ, אתה הולך ליהנות. אתה הולך ליהנות. מה זה ללמוד תורה? זה ליהנות. רב דוד אמר, זה בכלל ברכת הנהנים, זה לא ברכת המצוות. הוא לא אמר את זה, אני חושב, על דרך הצחות, על דרך ה... אם אתם... מה? אז זה כבר קריטריונים אחרים. זה כבר קריטריונים אחרים. אתה אומר לך, המוציא לחם, לא למד, לא... זה קריטריון. הוא אומר, אשר קיצר את סלב צבענו על דברי תורה, על ההנאה מדברי תורה. לא, 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 אומר, אתה מברך על ההנאה מדברי תורה. ככה רב דוד, אתם מכירים את ה... זה הוא אמר את זה. עכשיו הוא אמר, גם אם זה לא הפשט הנכון, עכשיו דיברנו לפני רגע להגיד אמת, ולא להגיד עקום, כן? להגיד אמת. אומר, גם אם זה לא הפשט הנכון בגדר של המצווה, אבל הוא אומר, אבל זה ודאי פשט נכון במהות. תורה נהנים. אז הוא שאל, אז למה לא מברכים ברכות הנהנים על התורה? הוא אומר, ברכת התורה היא ברכת המצוות, אבל היא גם ברכת הנהנים. זהו, אבל לא בתורה. לא בתורה. בתורה נהנים, וצריך ליהנות, ולשמוח. אבני נזר הידוע, אז הוא אמר, אתה נהנה, תברך ברכת הנהנים. זה נקרא על דברי תורה. לא קידשה מצווה וציוונו לעסוק, אלא על. אני... אז אתם יודעים שהדברי, הדבר תורה האחרון שרב דוד אמר פה בישיבה, ממש סמוך לפני שהוא נפטר, כמה ימים לפני שהוא נפטר, אז היה פה הכנסת ספר תורה, ואז הוא אמר כמה מילים, וממש לא הרבה אחרי זה הוא נפטר, לדאבוננו. אז מה היה הדבר תורה האחרון שלו? שהתורה היא שירה. את התורה צריך לשיר, לא ללמוד. לומדים תורה בניגון. מכירים את זה ככה בישיבות, נכון? בנעימה, בניגון. אז אמנם יש ביקורת, זמירות, היו לי חוקיך, יש ביקורת, שדוד המלך אמר, מה זה? יש ביקורת על מה הפכת את התורה לזמירות, אבל ללמוד תורה בשיר, בניגון, בנעימה, בריקוד, וכו' וכו'. בדיוק השבוע היה איזה ראיון עם אברהם פריד. אז אמר המהולל, אתם יודעים, היה ראיון משותף של אברהם פריד ואביו, אביו מה? גפן. היה איזה רעיון משותף, גפן אומר גיזון, פרנוס לנחת, כן. זה אברהם פריד אמר לו. לא משנה, היה רעיון משותף איתם. אתם יודעים, הם עושים פרויקט עכשיו לאחדות. אז בקיצור, אז אברהם פריד אמר, שאלו אותו מה ההבדל בין נאום לשירה. הוא אומר, גם בנאום, מי שיודע לנאום טוב יכול לרגש, יכול לגרום לאנשים להגיד דמעות, בנאום, נכון? שירה מרגשת, גם נאום טוב יכול לרגש. אז הוא אמר, שאלו אותי מה ההבדל בין נאום לבין שירה, כוח החילוק. אז הוא אמר, התשובה שלי הייתה, ככה אברהם פריד אמר, שבנאום לא רוקדים, בשירה רוקדים. אז רציתי להגיד לו שבתורה, גם כשלומדים רוקדים, מה? אפשר, כתוצאה מה... כשאתה שומע נאום טוב, אתה לא רוקד תוך כדי. אתה מתרגש, אתה לא רוקד. כשאתה שומע שיר טוב, אתה רוקד. כך הוא אמר, זה ההבדל. וזה מלמד על מדרגת השיר. כך הוא אמר, אז אתה מבין באיזה מדרגה נמצא השיר. אז תורה היא שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל, תורה היא שירה, נכון? אז מברכים על דברי תורה, לעסוק בדברי תורה. יש שאלה גדולה אם נשים מברכות הברכה הזאת, נשים פטורות מתלמוד תורה. כן, אז יש מחלוקת אשכנזים ספרדים מברכות בכל זאת, נכון? טוב, אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא עוד נעסוק בברכת המצוות, נתקדם קדימה, בסדר? נתקדם קדימה, אבל עדיין, אנחנו צריכים לדבר על הלולב, על הלולב צריך להקדיש שיעור שלם, כל מה שקורה שם עם הלולב, בעזרת השם. יש פה המון לדבר על נרות שבת, מתי מברכים נרות שבת, לפני שמדליקים, אחרי שמדליקים, עובר לעשייתם? מחלוקת אשכנזים ספרדים, נרות שבת, ועוד 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 ועוד, יש המון מה לדבר, לא נדבר על הכל. נקדיש לזה עוד שיעור אחד על הלולב, ואחר כך על... נראה, נתקדם. שפע ברכה והצלחה, רבותיי, להתראות, אנשי הזום. טוב. הרמב"ם פילל פלויים, נכון?